לפני שנתחיל, אני אודה לכם אם תלמדו לרפואה שלמה לאחותי, שירה שיינדל בת דינה, שתהיה לרפואה שלמה, מהירה וקלה בתוך שאר חולי ישראל, ועכשיו בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף י"ז במסכת קידושין. נתחיל 10 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים ברבע התחתון של עמוד ב', והשיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בהענקה, כלומר אותו מענק שחרור שצריך לתת לעבד עברי כשהוא משתחרר. בחלק השני נראה מה קורה אם האדון של העבד נפטר, האם הוא עובר בירושה או לא. אז החלק הראשון לגבי הענקה, וכאן נראה 3 סעיפים. בסעיף הראשון נראה באיזה שחרור מעניקים, בסעיף השני נראה כמה מעניקים, ובסעיף השלישי נראה האם זה תלוי כמה ברכה הביא העבד לאדון או שלא. אז הסעיף הראשון, באיזה סוג שחרור מעניקים? כלומר, ראינו אתמול שיש כמה דרכים שבהם עבד יוצא לשחרור. יש שנים, כלומר שעברו 6 שנים, יש יובל שהגיע שנת היובל, יש גירעון כסף שהוא בעצם קנה את עצמו בחזרה, יש מיטת האדון שסתם ככה בעבד עברי זה לא מועיל, אבל באמה עברייה ובעבד נרצה זה מועיל, וגם בעבד עברי זה מועיל אם לאדון אין בנים, ואמה עברייה גם יוצאת בסימנים, ובהמשך נראה שיש עוד דרך שעבד משתחרר, אם אפשר לקרוא לזה שחרור, וזה שהוא פשוט ברח, והשאלה היא, באיזה מהמצבים האלו העבד מקבל מענק שחרור, ובאיזה לא, ולגבי זה יש ברייתא עם 3 דעות שראינו אותה כבר אתמול, וזה תנא קמא, רבי מאיר ורבי שמעון. תנא קמא אומר שכמעט בהכל הוא כן מקבל, וזה אם הוא יצא בשנים יובל מיטת האדון ועמה בסימנים, ורק אם הוא ברח או יצא מוקדם בגירעון כסף, אז הוא לא מקבל. זה תנא קמא. רבי מאיר אומר שאפילו בגירעון כסף הוא מקבל, ורק אם הוא ברח הוא לא מקבל. רבי שמעון, שאת זה הסברנו עצמו, לכן לא נסביר את זה עוד פעם, הוא אומר שבסך הכל יש 4 מקרים שהוא יוצא ומקבל, 3 באיש ו3 באישה, והם לא אותו דבר, כי באיש יש נרצה ובאישה לא, ובאישה יש סימנים ובאיש לא. זה רבי שמעון, שוב, הסברנו אותו אתמול, לא נחזור עליו עוד פעם. מה שמעניין אותנו כרגע זה תנא קמא ורבי מאיר, נחזור עוד פעם על הדעות שלהם ונראה מה המקור. אז תנא קמא כאמור אומר שכמעט בהכל הוא כן מקבל, וזה שנים יובל מיטת אדון וסימנים, אבל בורח ויוצא בגרון כסף לא. מה המקור? אז זה שכמעט בהכל הוא כן מקבל, את זה לומדים מריבוי שכתוב פעמיים תשלחנו. כלומר, כתוב בדברים תתווה ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מימך, וכי תשלחנו חופשי מימך לא תשלחנו ריקם. אז מהכפלות הזאת מרבים שבכל דרכי השילוח הוא מקבל. זה מצד אחד, לכן מרבים שנים יובל מיטת אדון וסימנים. מצד שני, באותה מילים עצמם יש גם מיות, כי כאמור כתוב, תשלחנו חופשי מאימך, ומזה לומדים שמתי הוא מקבל רק שהוא נשלח על ידיך מאימך, אבל אם הוא ברח או יצא בגירעון כסף, אז הוא לא מקבל, זו דעת תנא קמא. רבי מאיר לעומת זאת מוסיף שגם בגירעון כסף הוא כן מקבל, וגם הוא מסכים ללימוד של תנא קמא, הוא פשוט סובר שגירעון כסף זה גם כן נחשב שאתה שלחת אותו, פשוט הוא שילם ולכן שלחת, ורק אם הוא ברח, זה לא נחשב ששלחת, ורק בזה הוא לא מקבל. זו דעת תנא קמא ורבי מאיר, ועד כאן עיקר הסעיף הראשון לגבי באיזה סוג שחרור מעניקים, אבל עכשיו נראה על מה שראינו שני דיונים בסוגריים. דיון אחד, אמרנו שבורח לא מקבל. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, זאת אומרת הוא לא מקבל, הרי זה לא שאם הוא בורח הוא משוחרר, הרי אם תופסים אותו הוא צריך לחזור ולהשלים את הזמן שלו, ואחרי שהוא השלים, מה פתאום שהוא לא יקבל? אז מה הכוונה שברייתא אמרה שהוא לא מקבל? עונה רב ששת, כאן הכוונה שהוא יצא קצת טמבל, כי מדובר בעבד כזה שיום לפני שנת היובל הוא החליט לברוח, או שהוא לא ידע שמחר היובל, או שהוא פשוט איבד סבלנות והוא חייב לברוח, וממילא במקרה כזה, גם אם תפסו אותו, אז אין לו מה להשלים, הרי הוא לא פספס שום יום עבודה, הוא ברח ומיד הגיע היובל ושחרר אותו, אז אי אפשר להחזיר אותו בשביל להיות עבד ואז לקבל מענק, וממילא על עבד כזה, הוא באמת לא יקבל מענק, כי הוא ברח ולא שוחרר, אז על הבריחה הוא לא יקבל, והוא גם לא יכול לבוא להשלים, כי היובל שחרר אותו, אז אין לו מה להשלים, ולכן עליו נאמר שהבורח לא מקבל מענק, אבל סתם בורח, אם הוא חוזר ומשלים, כן מקבל, ועד כאן הדיון בסוגריים הראשון. הדיון השני בסוגריים זה בשורה החמישית בעמוד א', וזה כיוון שהזכרנו את אותה ברייתא של עבד שבורח צריך להשלים, אז באותה ברייתא גם מדובר על עבד שנהיה חולה, והשאלה היא האם גם הוא צריך להשלים, ולגבי זה נראה דיון בשני שלבים. השלב הראשון זה שלכאורה יש סתירה בין אותה ברייתא, נקרא לה ברייתא א', לבין ברייתא אחרת, ברייתא ב'. בברייתא א' כתוב שאם הוא חלה, הוא לא משלים. ומשמע, אפילו שהוא היה חולה בכל 6 השנים, הוא לא משלים. והברייתא מביאה לזה מקור, כי כתוב ובשביעית יצא מכל מקום. בכל מקרה יוצא בשביעית, גם אם במהלך השנים הוא היה חולה. זה בברייתא א', הוא לא משלים. לעומת זאת, בברייתא ב' כתוב שאם הוא חלה כל 6 השנים, אז הוא כן משלים. איך זה מסתדר? עונה רב ששת, זה תלוי עד כמה הוא חלה. אם הוא חלה לגמרי שהוא מושבת במיטה ולא עושה כלום, אז באמת הוא כן משלים, כמו שאומרת ברייטה ב'. לעומת זאת, אם הוא חלה ברמה כזאת שלצאת לשדה הוא לא יכול, אבל לעשות עבודות קלות כמו תיקוני תפירה, את זה הוא כן עשה, אז זה נחשב שהוא עבד, ולכן הוא לא משלים. אז עד כאן השלב הראשון בדיון. אם הוא חלה כל 6 השנים, אז אם הוא לא עשה כלום, הוא משלים. אם הוא עשה קצת, הוא לא משלים. זה שלב ראשון. שלב שני בדיון, בתוך ברייתא ב', שכאמור מדברת על עבד שחלה לגמרי ופשוט לא עשה כלום, אז מנתיים אמרנו שם בברייתא שאם הוא חלה כל 6 השנים ולא עשה כלום בהם, אז הוא משלים, אבל אומרת הברייתא שאם זה לא היה כל 6 השנים, אלא רק חצי מהשנים, 3 שנים, אז אפילו שבאותם שנים הוא לא עשה כלום ממש, בכל זאת הוא לא משלים. זה מה שכתוב בברייתא ב', שוב, שאם הוא חלה כל 6 השנים הוא משלים, אם הוא חלה רק 3 שנים וכמובן גם פחות, אז הוא לא משלים. עכשיו שואלת הגמרא שאלה מתבקשת, מה אם הוא חלה איפשהו באמצע? כלומר, לא 3, לא 6, אלא נגיד 4. ולכאורה יש סתירה פנימית בברייתא, כי מצד אחד, אם נדייק מהשלוש שנים, אז 3 שנים הוא לא משלים, משמע ש4 שנים הוא כן משלים, זה מצד אחד. מצד שני, אם נדייק מהשש שנים, אז אמרנו שאם הוא חלה כל 6 השנים הוא משלים, אז מכאן לכאורה שאם הוא חלה רק 4 שנים, אז הוא לא משלים. אז תחליט, ב4 הוא משלים או לא משלים, עונה הגמרא, ב4 הוא משלים. כלומר, ברגע שהוא עבר את רוב השנים, מעל 3 שנים, זה כמו 6 שנים, וכיוון שהוא לא עשה כלום, הוא משלים. עד כאן הדיון השני לגבי עבד שחלה. לסיכום, אם הוא חלה אפילו כל 6 שנים, אבל עשה עבודות קטנות, הוא לא משלים, זה ברייתא א', אם הוא חלה לגמרי ולא עשה כלום, אז תלוי כמה, אם הוא חלה עד 3 שנים, הוא לא משלים, שנה רביעית ומעלה, הוא משלים. ועד כאן הסעיף הראשון של השיעור, באיזה שחרור מעניקים לו, ראינו מחלוקת הנקמה ורבי מאיר, וגם רבי שמעון שראינו אתמול, שאלנו שאלה לגבי בורח, שלפי כולם הוא לא מקבל מענק, והעמדנו את זה דווקא כשמדובר שהוא ברח יום לפני היובל, ושאלנו האם עבד שחלה משלים, ועד כאן לגבי הסעיף הראשון. הסעיף השני, בשליש העליון של עמוד א', זה לגבי כמה מעניקים לו, אז בואו נקרא עוד פעם את הפסוקים, כתוב, וכי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו ריקם, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך, אשר ברכך השם אלוקך תיתן לו. אלה הפסוקים, ועכשיו נראה 3 דעות כמה בדיוק צריך להעניק לו. רבי מאיר אומר 5 סלעים מכל סוג שהתורה הזכירה, מצון, גורן ויקב, כלומר סך הכל שווי של 15 סלעים. רבי יהודה אומר 30 סלעים ורבי שמעון אומר 50 סלעים. איך הם הגיעו למספרים האלו? אז בואו נעבור אחד אחד. אז כאמור, רבי מאיר אומר, כתוב כאן צון, גורן ויקב, ומכל אחד צריך להביא 5 סלעים, סך הכל 15, ועל זה נשאל 2 שאלות. קודם כל, למה רבי מאיר צריך לומר לנו שזה סך הכל 15? אנחנו יודעים לספור, 5 כפול 3 זה 15, אלא מסבירה הגמרא שהוא בא ללמד שעקרונית צריך לתת 5 סלעים מכל סוג, אבל זה לא קריטי, אם הוא הביא יותר מהצון, הוא יכול להביא פחות מהגורן, כלומר, העיקר שבסך הכל יהיה 15, זו שאלה אחת. שאלה שנייה, בסדר, אז יש כאן 3 סוגים, אבל איך רבי מאיר הגיע לזה שצריך דווקא 3 מכל סוג? עונה הגמרא, את זה הוא לומד גזרה שווה מבכור, כי גם אצלנו וגם בבכור כתוב את המילה ריקם. אצלנו כתוב לא תשלחנו ריקם, בבכור כתוב בשמות למדלד, כל בכור בניך תבדה ולא יראו פני ריקם, וממילא כמו שבכור פודים ב5 סלעים, גם כאן הכוונה היא 5 סלעים מכל אחד מהמינים. זה הלימוד שלו, אבל יש על זה עדיין 2 שאלות. שאלה אחת, מי אמר שזה 5 מכל סוג? אולי זה 5 מהכל ביחד? עונה הגמרא, אם היה כתוב אצלנו את המילה ריקם אחרי צונך, גורנך ועקבך, אז באמת היינו חושבים שזה מתייחס לכל ביחד. אבל כיוון שכתוב את זה לפני הכל, קודם כתוב לא תשלחנו ריקם, ורק אחרי זה הענק תענק לו מצונך ומגורנך ומעקבך, אז דורשים שהמילה ריקם, כלומר אותה גזרה שווה של 5 סלעים, מתייחסת לכל אחד מהמינים בנפרד. 5 מהצון, 5 מהגורן, 5 סלעים מהיקב, זה לגבי השאלה הראשונה. שאלה שנייה זה לגבי עצם הגזרה שווה, הרי למדנו גזרה שווה מזה שגם בבכור כתוב את המילה ריקם, אבל אם נסתכל טוב בפסוק, אז אמנם כתוב בתחילת הפסוק כל בכור בניך תפדה, אבל המשך הפסוק לכאורה לא עוסק בבכור אלא בעולת ראייה, כתוב ולא יראו פני ריקם, והרי עולת ראייה לפי הווה מינה בגמרא בחגיגה, השיעור שלה זה רק 200 כסף, אמנם למסקנה אין לה בכלל שיעור, אבל לפחות לפי הווה מינה, למה שלא נעשה את הגזרה שווה לזה, ואז לא צריך להביא 5 כסף מכל סוג, אלא רק 200 כסף מכל סוג. זו שאלה שנייה, עונה הגמרא, כי כאן לגבי ההנקה כתוב בהמשך הפסוק אשר ברכך השם אלוקיך, ומזה לומדים שכשיש 2 אפשרויות להבין את הפסוק, האם מדובר בסכום גדול או קטן, אז תבחר בסכום הגדול, תבחר בסכום המבורך אשר ברכך השם אלוקיך, ולכן בחרנו לעשות הגזרה שווה לא מעולת ראייה אלא מבכור, ואז יוצא 5 סלעים מכל מין. ועד כאן דעת רבי מאיר איך הוא הגיע שזה 5 סלעים מכל מין, סך הכל 15. זו דעה ראשונה. הדעה הבאה זה רב יהודה, והוא אומר שזה 30 סלעים. איך הוא הגיע לזה? אז גם הוא עושה את זה על ידי גזרה שווה מתחום אחר לגמרי, וזה משור שהורג עבד כנעני. שהדין הוא שבעל השור צריך לשלם לבעל העבד 30 שקלים, וגם אצלנו, בהנקה, וגם שם יש את הביטוי נתינה. אצלנו כתוב תיתן לו, ושם בעבד כנעני כתוב 30 שקלים ייתן לאדוניו, אז עושים גזרה שווה, כמו ששם זה 30, גם כאן זה 30. זה המקור של רב יהודה, אבל שואלת הגמרא, הרי יש עוד תחום שבו כתוב את ביטוי נתינה, וזה בערכין, ובערכין הסכום הבסיסי של אדם ממוצע, כלומר אדם בין 20 ל-60, זה 50. אז בוא נלמד משם שזה לא 30, אלא 50, ובאמת עוד שנייה נראה שבאמת רבי שמעון למד שזה 50, באמת מערכין. אז למה אתה רבי יהודה לא עושה את הגזרה שווה מערכין שזה 50, אלא עושה את זה מעבד כנעני שנהרג שזה רק 30? ולזה הגמרא עונה שתי תשובות. תשובה אחת, תפסת מרובה לא תפסת, כלומר בניגוד למה שאמרנו מקודם בדעת רבי מאיר שלמד מאשר ברכך השם אלוקיך שצריך לבחור דווקא בסכום הגדול, רבי יהודה דווקא בוחר בסכום הקטן בגלל עיקרון שיש לנו הרבה בשס, וזה תפסת מרובה לא תפסת, בוחרים תמיד בקטן. סיבה שנייה זה שעדיף לעשות גזרות שוות בין תחומים דומים, הרי גם אצלנו מדובר בעבד וגם שם בעבד, אמנם אצלנו זה עבד עברי שמשתחרר ושם זה עבד כנעני שנהרג, אבל עדיין שני התחומים זה עבדים, לעומת ערכין שזה לא קשור לעבדות, ולכן הוא לומד מעבד כנעני שזה 30 ולא מערכין שזה 50, ועד כאן דעת רב יהודה שזה 30. הדעה השלישית זה רבי שמעון שומר 50 סלעים, והוא, כמו שכבר אמרנו, באמת לומד את זה מערכין, שכמו ששם אדם ממוצע מ-20 עד 60, הערך שלו זה 50, אז מזה נלמד גם להענקה שזה 50. זה רבי שמעון, ועל זה נשאל שתי שאלות. שאלה אחת, אם אתה כבר לומד מערכין, למה אתה לומד דווקא 50? הרי יש כמה ערכין, זה תלוי בגיל ובמין, למה דווקא 50? עונה הגמרא עם אותה תשובה שבנו גם מקודם לרבי מאיר, שבוחרים בערך הגדול, כי כתוב אצלנו אשר ברכך השם אלוקיך, תעדיף את הסכום הגדול. זה לגבי השאלה הראשונה. שאלה שנייה זה איך למדת מערכין, כלומר מה הגזרה שווה שלך, וכאן יש שתי הבנות. הבנה אחת זה מה שבעצם הצענו מקודם כשדיברנו על רבי יהודה, זה שהוא למד גם כן מנתינה נתינה. אצלנו כתוב תיתן לו, בערכין כתוב ונתן את הערכך, אז עושים גזרה שווה. זו הבנה ראשונה. הבעיה עם זה, זה שכאמור, יש לנו גם גזרה שווה דומה לא מערכין, אלא משור שורג עבד כנעני. ורבי יהודה מקודם הביא שתי סברות למה דווקא עדיף ללמוד מעבד כנעני ולא מערכין, גם כי תפסת מרובה לא תפסת, וגם כי עדיף ללמוד עבד מעבד. אז מה פתאום רבי שמעון חולק על זה ומעדיף ללמוד דווקא מערכין ולא מישור? לכן עוברים להבנה השנייה, וזה שהגזרה שווה של רבי שמעון מערכין זה לא מזה שכתוב נתינה נתינה, אלא מביטוי אחר, וזה מיכה מיכה. כלומר לגבי הענקה, יותר נכון לגבי עבד עברי, כתוב וכי ימוך אחיך בויקרא כ"ה, ובפרשייה של ערכין כתוב וימחו מערכך, וזה מאפשר לעשות גזרה שווה שכמו ששם זה 50, גם כאן זה 50. ועד כאן המקור לשלוש השיטות. שוב, רבי מאיר למד את זה מצון, גורן ויקב, 5 מכל סוג. רבי יהודה למד 30, גזרה שווה משור שורג עבד כנעני. ורבי שמעון למד 50, גזרה שווה מערכין. עכשיו, לסיום הסעיף הזה, שואלת הגמרא על רבי יהודה ורבי שמעון, מה אתם לומדים מצונך, גורנך ומעקבך? כלומר, מילא רבי מאיר, הוא למד מזה שצריך 5 סלעים מכל סוג, אבל לפי רבי יהודה ורבי שמעון, המספרים שהם אמרו לגמרי מנותקים מצונך, גורנך ועקבך, אז מה הם לומדים מזה? עונה הגמרא, הם לומדים מזה את מה שהברייתא לומדת מזה, וזה שיש ברייתא שלומדת מכאן לא רק את מה הסכום שצריך להעניק, שזה מה שדיברנו עד עכשיו, אלא מה הוא צריך להעניק. כלומר, לכאורה בפשט של הפסוק, הוא לא נותן לו כסף, אלא הוא נותן לו מהצון, מהגורן ומהיקב. אז האם זה נכון? אז הברייתא מצד אחד מרבה שני דברים, ומצד שני היא גם ממעטת משהו. כלומר, קודם כל היא מרבה ואומרת, שאם התורה הייתה כותבת רק את המילה צון, או רק את המילה גורן, היינו חושבים שצריך דווקא את זה. כלומר, אם היה כתוב צון, היינו חושבים שצריך דווקא בעלי חיים, אם היה כתוב גורן, היינו חושבים שצריך דווקא גידולי קרקע, לכן כתוב את שניהם, ללמד שאפשר גם זה וגם זה. זה שלב ראשון, ריבינו את שניהם. שלב שני נרבה עוד משהו, וזה שעדיין אם היה כתוב רק צון וגורן, היינו חושבים שצריך דווקא צון וגורן. לכן התורה כתבה גם אשר ברכך, לרבות שאפשר גם מהכל, לאו דווקא צון וגורן, אלא גם עוד דברים. זה ריבוי שני. עכשיו, אחרי הריבועים יש גם מיעוט, וזה שכיוון שהתורה לא רק כתבה צון וגורן, אלא גם כתבה יקב, אז מכאן דווקא ממעטים, ולומדים שאפשר להביא גם דברים אחרים, לא רק צון וגורן, אבל זה צריך להיות משהו שהוא מתרבה. כמו צון, גורן ויקב, שהם דבר שמתרבים, אבל דבר שלא מתרבה, את זה אי אפשר להביא. מה זה דבר שלא מתרבה? ממה זה בא להפוקי? אז כאן יש מחלוקת בין רב לזר בן יעקב לרבי שמעון. רב לזר בן יעקב אומר שזה בא למעט פרדות. פרדה זה הילד של חמור וסוסה, והוא לא מוליד, לכן זה נחשב שהוא לא מתרבה, לכן את זה אי אפשר להביא. כסף לעומת זאת לפי רב לזר בן יעקב אפשר להביא, אפילו שהוא לא מתרבה מעצמו, אבל אפשר לעשות איתו עסקים, לתת אותו בריבית, ואז הוא מתרבה, לכן כסף אפשר להביא. זה רב לזר בן יעקב, פרדות לא, כסף כן. רבי שמעון אומר להפך, כסף לא, פרדות כן, כי כסף לא מתרבה מעצמו, אלא רק על ידי אדם, ואילו פרדות אמנם לא מולידים, אבל הם כן גדלים בגוף, ולכן זה נחשב שהם מתרבים, ולכן את זה כן אפשר להביא, עד כאן הברייתא, וזה מה שרבי יהודה ורבי שמעון לומדים, מצונך, גורנך ומעקבך, ממה אפשר להביא, לא רק צון וגורן, אלא כל דבר שמתרבה, למעט פרדות או למעט כסף. עכשיו רק שימו לב, תיארנו את הלימודים מהברייתא, כמו שהם כתובים כאן בגמרא, אבל המפרשים אומרים שבעצם מה שהברייתא התכוונה כאן, זה ללימוד של כלל פרט וכלל, אבל לא ניכנס לזה כאן. ועד כאן, הסעיף השני, בחלק הראשון של השיעור, ראינו כמה וממה מעניקים. הסעיף השלישי והאחרון זה בשורה השנייה בעמוד ב', וזה ברייתא שמביאה עוד לימוד מהפסוק שאמרנו, אשר ברכך השם אלוקיך. ויש כאן מחלוקת, האם ההענקה היא תלויה בברכה שהביא העבד. כלומר, רבי אלעזר בן עזריה אומר שכן, אם העבד הביא ברכה, אז צריך להעניק לו. אם הוא לא הביא ברכה, אז לא צריך. לעומת זאת, הנקם אומר שאת הבסיס בכל מקרה צריך, אם הוא הביא ברכה מיוחדת, אז תוסיף לו מעבר לבסיס. אלה שתי הדעות, ועכשיו מה המקור? אז הנקם אומר שהענק תעניק, זה אומר שאת הבסיס בכל מקרה צריך לתת, ואשר ברכה מלמד שאם הוא היה טוב במיוחד, אז אתה מוסיף לו. זאת הנקמה. לעומת זאת, רבי אלעזר בן עזריה אומר שכל ההנקה תלויה באשר ברכה, ואם הוא לא ברך אותך, אז אתה לא מעניק. וזה שכתוב, הענק תעניק, הכפילות הזאת, מה זה בא ללמד? אומר רבי אלעזר בן עזריה, זה לא מלמד כלום, אלא דיברה תורה כלשון בני אדם, ועד כאן הסעיף השלישי של החלק הראשון של השיעור, ובזה הגענו לשורה העשירית בעמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה מה קורה אם לאדם יש עבדים והוא מת. האם היורשים של האדון מקבלים בירושה את העבדים או שהעבדים פשוט יוצאים לחופשי? אז הזכרנו את זה כבר בימים האחרונים, אבל עכשיו נראה את זה מסודר. אומרת הגמרא שברוב המקרים העבד לא עובר ליורשים, כלומר אם דובר במה עברייה או עבד נרצה או עבד עברי אצל גוי, הם לא עוברים ליורשים אלא פשוט משתחררים. אבל אם מדובר בעבד עברי בשש שנים שלו, אז הוא עובר ליורש, אבל לא לכל יורש של האדון, אלא דווקא לבן שלו. ליורשים אחרים, כלומר אח שלו, הבת שלו, הוא לא עובר. אלה הדינים, עוד פעם, עבד עברי עובר לבן, שאר המצבים, אמה עברייה, עבד נרצה או עבד עברי אצל גוי, לא עובר לאף יורש. אלה הדינים, ועכשיו מה שנראה זה פשוט מקורות לזה, ובזה נסיים. אז מקור לזה שעבד עברי עובר לבן ולא לבת, הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שלכאורה יש שני לימודים סותרים. מצד אחד כתוב ועבדך שש שנים, כלומר הוא עובד אותך ולא אתה יורש. מצד שני כתוב שש שנים יעבוד, כלומר גם אם האדון מת הוא עדיין אמור לעבוד שש שנים, איך הוא יעשה את זה? יעבור ליורש. אז לכאורה יש סתירה האם הוא עובר ליורש או לא, אלא שאומרת הברייתא זה לא סתירה, אלא אם יש בן אז הוא עובר לבן, אם לא אז הוא משתחרר. עכשיו שואלת הברייתא על עצמה, ומה ראית? כלומר למה בחרנו שהוא דווקא עובר לבן ולא למשל לאח? אולי נכריע שהוא דווקא עובר לאח ולא לבן? אומרת הברייתא, כי לבן יש שני יתרונות שאין לאח, כלומר יש שני דינים שבהם אנחנו רואים שהבן ממשיך את אבא שלו שנפטר יותר מאשר אח ממשיך את אחיו שנפטר, וזה שהבן קם אחרי אביו לייעוד, כלומר אם לאבא יש אמה עברייה אז האבא יכול לייעד אותה או גם הבן יכול לייעד אותה, כלומר סוג של נישואים, זה דבר אחד. ודבר שני, הוא קם אחרי אביו גם לגאולת שדה אחוזה, כלומר אם יש אבא שהקדיש שדה אז אם מישהו אחר גל את השדה היא יוצאת ממנו ביובל, אבל אם האבא או הבן גלו את השדה זה לא יוצא מהם ביובל. אז הנה אנחנו רואים שהבן ממש ממשיך את האבא, לכן גם הגיוני שאם יש רק יורש אחד שיורש עבד, זה יהיה דווקא בן ולא האח. זו הסברה של הברייתא, אבל שואלת הברייתא על עצמה, רגע, הרי גם לאח יש יתרון שאין לבן, וזה שאח מייבם את אשת אחיו, ואילו הבן לא מייבם את אשתו של אבא שלו, אז הנה גם לאח יש יתרון, ועל זה נראה שתי תשובות לכאורה. תשובה אחת זה בברייתא עצמה, וזה שאומרת הברייתא נכון, גם לאח יש איזשהו יתרון, אבל זה לא יתרון אמיתי, כי הרי מתי עושים ייבום? רק אם לאח שנפטר לא היה בן. אז הנה שוב אתה רואה גם בדיני ייבום שעדיין בן הוא יותר חזק מאח. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, הגמרא מציעה שלכאורה גם ללא התשובה הראשונה היינו יכולים לומר, נכון, גם לאח יש יתרון, ייבום, אבל עדיין לבן הרי יש שני יתרונות, גם ייעוד וגם גאולת שדה אחוזה. וממילא עדיין הבן מנצח. זה מה שמציעה הגמרא שלכאורה הברייתא יכלה להציע, שעדיין הבן יותר חזק. אבל מסבירה הגמרא למה הברייתא לא אמרה את זה, כי זה לא באמת נכון. כי היתרון של שדה אחוזה הוא לא ממש אמיתי. כי באמת גם בשדה אחוזה יש לימוד שאחד מהאנשים במשפחה הוא כמו המוכר, וגם שם לא ברור האם הכוונה היא לאח או לבן. וגם שם אנחנו לומדים שמניין שזה דווקא הבן, כי לבן יש שני יתרונות, וזה ייעוד, ושהוא יורש עבדים. אז בעצם יש כאן משהו מוזר שגם אצלנו וגם שם לגבי שדה אחוזה, כל אחד מהם נסמך על השני בתור יתרון. כלומר, אצלנו אמרנו שבשדה אחוזה רואים שהבן יש לו יתרון, וממילא מזה נלמד גם לעבד, ואילו בשדה אחוזה עשינו בדיוק אותו דבר, רק הפוך. אמרנו שאנחנו רואים שבעבד יש לו יתרון, ומזה נלמד גם לשדה אחוזה. אז בעצם יוצא שגם בעבד וגם בשדה אחוזה, זה לא ברור, לכן אי אפשר להשתמש בשדה אחוזה בתור יתרון, אלא יוצא שלבן יש רק יתרון אחד, וזה ייעוד, ולכן הברייתא לא יכלה לומר שלבן יש שני יתרונות, אלא הסבירה למה בכל זאת היתרון האחד של הבן יותר חזק מהיתרון האחד של האח, וזה שהיתרון של האח שהוא מייבם, זה בעצם עדיין לא באמת יתרון, כי האח רק מייבם אם אין בנים. ועד כאן הדיון לגבי עבד עברי, שהוא אמנם עובר לירוש, אבל דווקא לבן ולא לירושים אחרים, לא לאח ולא לבת, זה היה לגבי עבד עברי. לגבי שאר העבדים מהעברייה, עבד נרצע, עבד עברי אצל גוי, בכולם אמרנו שהם לא עוברים לשום יורש, מה המקור לזה? אז זה הרבה יותר קצר. לגבי המה העברייה, לומדים את זה מפסוק של לכאורה מדבר על רצייה, כתוב ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת והיה לך עבד לעולם, ואף לעמתך תעשה כן. אז בפשט של הפסוק לכאורה, הכוונה היא שגם המה העברייה יכולה להירצה, אבל הברייתא אומרת שזה ברור שלא הכוונה, כי כתוב ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אשתי, כלומר ברור שרק העבד נרצה ולא האמה, אלא למה הפסוק התכוון כשהוא אמר ואף לעמתך תעשה כן? עונה הגמרא, זה בא להקיש אמה לעבד נרצה. וממילא כמו שעבד נרצה לא עובר לירושים, גם אמה עברייה לא עוברת לירושים. אז זה המקור לגבי אמה, אבל שואלת הגמרא, רגע, הרי בברייתא הלימוד הזה של ואף לעמתך נצרך ללימוד אחר, וזה שכמו שלעבד מעניקים, גם לאמה מעניקים, אז איך אתה לומד מכאן גם שהיא לא עוברת לירושים? עונה הגמרא, אפשר ללמוד את שני הדינים, כי אם זה היה רק בשביל ללמד להנקה, אז מספיק היה לכתוב, ואף לעמתך, כן. למה כתוב את המילה תעשה, כן? תעשה בא ללמד גם את הדין שהיא לא עוברת לירושים, ועד כאן לגבי אמה עברייה שלא מורישים אותה. העבד הבא שלא מורישים אותו, זה כבר ברבע התחתון של עמוד ב', זה עבד נרצה, ואת זה לומדים מי, ועבדו לעולם, כלומר הוא עובד דווקא את האדון שלו ולא את יורשיו, והאחרון שלא מורישים אותו זה הנמכר לגוי, ואת זה לומדים מי, וחישב אם קונהו, שזה פסוק שמדבר על מי שבא לפדות עבד שנמכר לגוי, ומדייקים אם קונהו, כלומר הוא רק יכול להיות עבד של מי שקנה אותו מראש, ולא של היורשים שלו, כי הוא לא עובר ליורשים. ועד כאן החלק השני של השיעור המקורות לזה שעבד עברי עובר לבן ולא לבת, ואילו שאר המצבים לא עוברים לאף אחד, וזה היה החלק השני. הגענו בערך לרבע התחתון של עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעסוק בהענקה שמעניקים לעבד עברי שמשתחרר, וראינו לגבי איזה שלושה סעיפים. סעיף ראשון היה באיזה סוג שחרור מעניקים לו, אז תנקם אמר, אם הוא יוצא בשנים יובל מיטת אדון ובסימנים מעניקים, אבל בורח ויוצא בגרון כסף לא, כי זה לא נחשב תשלחנו חופשי מאימך. לא אתה שלחת אותו, לעומת זאת רבי מאיר מוסיף גם גרון כסף, כי זה כן נחשב, זה עיקר הסעיף הראשון. אחרי זה ראינו עוד שני עדונים בסוגריים, וזה שאלנו על בורח, למה בעצם הוא לא מקבל, הרי כשיתפסו אותו והוא יחזור להשלים אז הוא כן יקבל, ועונה רב ששת, נכון, אבל כאן מדובר שיום אחרי זה היה יובל, וממילא אין לו מה להשלים, ואז הוא גם לא מקבל, זה דיון אחד. דיון שני בסוגריים, שאלנו האם עבד שחלה צריך להשלים, אז אמרנו שאם דובר שהוא חלה קצת, אבל הוא עדיין יכול לעשות עבודות קלות, אז הוא לא צריך להשלים אפילו שהוא היה חולה כל התקופה. אם הוא חלה בצורה שהוא לא עשה כלום, אז אם הוא חלה 3 שנים ומטה, הוא לא משלים. מעל 3 שנים הוא משלים, וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה כמה וממה מעניקים. רבי מאיר אמר 5 סלעים מכל סוג של צון, גורן ויקב, הוא למד את זה גזרה שווה מבכור שאצלנו וגם שם כתוב ריקם, אז 5 מכל אחד מהסוגים, סך הכל 15, ואפשר להפחית מזה ולהוסיף מזה, העיקר שבסך הכל זה יהיה 15, זה רבי מאיר. רבי יהודה אומר 30 סלעים, הוא עושה את זה גזרה שווה נתינה נתינה משור שהרג עבד עברי, ששם זה 30 סלעים, ושאלנו למה הוא לא עושה גזרה שווה נתינה נתינה מערכין, ששם זה 50, וענינו או כי תפסת מרובה לא תפסת, או כי עדיף ללמוד עבד מעבד ולא עבד מערכין, זה רב יהודה. רבי שמעון באמת לומד 50 סלעים מערכין, ושאלנו, א', למה הערך הכי גדול? הרי בערכין יש עוד ערכים, וענינו, כתוב אשר ברכך השם אלוקיך, אז הולכים על הברכה, על הכי גדול. דבר שני, איך הוא למד מערכין? אז בהתחלה הצענו שזה גזרה שווה נתינה נתינה, אבל רבי יהודה הרי כבר דחה את זה, לכן אמרנו, זה לא גזרה שווה נתינה נתינה, אלא גזרה שווה מיכה מיכה. אז עד כאן הסכומים ואיך הגענו אליהם. אחר כך שאלנו על רבי יהודה ורבי שמעון, מה בכל זאת הם לומדים מצונך ומגורנך ומעקבך, וענינו שהם לומדים שלא צריך לתת דווקא צון או גורן, אלא כל בעל חי או כל גידול קרקע, ובעצם גם את זה לא צריך לתת אלא מכל דבר, כי כתוב אשר ברכך לרבות, אבל מצד שני זה צריך להיות משהו שמתרבה, ומה זה ממעט? לרבי אלעזר בן יעקב זה ממעט פרדות שהם לא מתרבים, ולרבי שמעון זה ממעט כסף שהוא לא מתרבה מעצמו, ועד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו מחלוקת הנקמה ורבי אלעזר בן עזריה, שלפי רבי אלעזר בן עזריה צריך להעניק רק לעבד כזה שבזכותו באמת הבית יתברך. לפי הנקמה, את הבסיס נותנים לכולם, כי כתוב הענק תעניק, והכפלות מלמדת שזה תמיד, ואם הבית יתברך במיוחד, אז נותנים תוספת, זה לומדים מאשר ברכך, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני, שאלנו מה קורה אם האדון מת, האם העבד עובר ליורשים שלו, או שהוא פשוט משתחרר, ואמרנו שאמה עברייה ועבד נרצה ועבד עברי אצל גוי הם פשוט משתחררים, אבל עבד עברי הוא עובר ליורש, אבל לא לכל יורש, אלא דווקא לבן, לא לבת, לא לאח, דווקא לבן. ולזה ראינו מקורות. לגבי עבד עברי, למדנו את זה מברייתא, שמצד אחד כתוב ועבדך שש שנים משמע שלא ליורש, מצד שני כתוב שש שנים יעבוד משמע שגם ליורש, ומכאן הכנו שלאח או לבת הוא לא עובר, אבל לבן הוא עובר. והברייתא שאלה, למה אתה אומר שדווקא לבן ולא לאח? כי לבן יש יתרון, וזה שהוא קם תחת אביו לייעוד, משמע שהוא ממש ממשיך את האבא, אמנם גם לאח יש יתרון שהוא מייבם, אבל בעצם זה לא יתרון כי הוא מייבם רק אם אין בן. זה היה לגבי עבד. לגבי אמה עברייה שהיא לא עוברת, את זה לומדים מי, ואף להמתך תעשה כן, שמכאן עושים מקש בין אמה עברייה לבין עבד שנרצה, שגם היא לא עוברת ליורש. ואגב, גם לומדים מכאן עוד דין, וזה שגם מעניקים לאמה עברייה, אבל ראינו איך אפשר ללמוד את שני הדינים. לגבי נרצה, לומדים מי ועבדו לעולם ולא את היורש, ולגבי הנמכר לגוי, לומדים מי וחישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו. ועד כאן החלק השני, כל טוב.